מנחות, דף נון ד', מתחילים בעזרת השם, דף נון ג' עמוד ב', שש שורות מלמטה, רבי מאיר אומר, תעצור בן אדם ברחוב, תשאל אותו, תגיד לי, אתה יודע אולי מה זה מצה? מסתכל עליך וישאל, מצה עגולה, מרובעת, מצה תימנית, איזה מצה אתה שואל? רוב האנשים בעולם, כששואלים אותם על מצה, ישר בראש שלהם, זה המצות שאוכלים בפסח, אבל בתורה מצה זה לאו דווקא אותם המצות שאנחנו אוכלים, המצות המצווה. היו מנחות בבית המקדש שהיו מביאים מנחת מחוות, מרחשת, מבשלים אפילו את המנחות האלה, והם היו מצה. התורה קוראת להם מצות. כל המנחות שהיו מביאים בבית המקדש היו בעצם מצות. היו לחמים, שהתורה קוראת להם מנחות, שהם היו חמץ. היו שניים כאלה. 10 מתוך 40 לחמי תודה, שאדם מביא קורבן תודה, מביאים עם זה 40 לחמים, 10 מתוכם היו חמץ. וגם שתי הלחם שמביאים בחג השבועות, גם הם היו מחמץ. אנחנו נתמקד היום דווקא על החמץ. כשאנחנו באים לייצר עיסה, ואנחנו מעוניינים שהיא תהיה חמץ. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להכניס בפנים, היום יש את השמרים, פעם היה שעור, שעור זה היה סוג של בצק שהחמיץ מעבר לחמץ הרגיל, והוא כבר היה מחמיץ בצקים אחרים, עיסות אחרות. אבל כשבאים לעשות לחמי תודה או שתי הלחם, העסק קצת יותר מורכב, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אי אפשר בצורה פשוטה ללכת לעשות עיסה ולהכניס בפנים שעור, כי הכל צריך להיות מדוד בצורה מדויקת. אם הסולת צריכה להיות במידה של עיסרון עייפה, שזה סוג של מידה, אז זה חייב להיות בדיוק, לא גרם יותר ולא גרם פחות. ואם אנחנו נלך ונכניס שעור, אז זה משבש לנו את כל המשוואה של המידה המדויקת של הכמות. וזה למעשה מביא אותנו למה שראינו במשנה, ויכוח בין דעתו של רבי מאיר לבין דעתו של ידידו וראו מבית מדרשו של רבי עקיבא. הם שניהם היו מתוך החמישה התלמידים של רבי עקיבא אחרי שמתו 24,000 תלמידים. הוא מצא אותם ולימד אותם תורה, והם החזירו את האתרה, אתרת התורה ליושנה. ויש ביניהם איזשהו סוג של ויכוח במשנה, איך ניתן למצוא את הדרך להפוך את הלחמים לחמץ, בלי להסתבך עם הכמות והמינון המדויקת של הלחמים. מה שהציע רבי מאיר היה פשוט מאוד לקחת מידה של עיסרון מדויקת של סולת. ברגע שיש לך בדיוק עיסרון של סולת, בוא ותתמקד רק איתו. קח מתוכו קצת חופן אולי של קמח סולת, תשים אותו בצד, תלוש אותו במים, ותחמיץ אותו. תעשה אותו שהוא יהיה חמץ, ואז תחזיר אותו בחזרה לתוך הסולת המקורית, תוך כל הכמות, ואז תלוש את הכל ביחד, ואז הוא, הסולת שהחמצת בנפרד, יחמיץ את כל היסרון. זאת השיטה של רבי מאיר. מה שהפריע לרבנן עם השיטה הזאת, היה בעיה אחת. איך אתה בעצם רוצה ששעור כזה, שעכשיו הוציאו אותו, יוכל להחמיץ עיסה שלמה? משהו פה לא היה נראה שזה יוכל באמת להחמיץ את הכל. אין מחמיץ כראוי. ככה טענו חכמים לרבי מאיר. בא רבי יהודה עם פריצת דרך חדשה ואמר, אני חושב מה שצריך לעשות זה פשוט מאוד, תעשה את המינון המדויק של השעור, תכניס אחר כך, תעשה מינון מדויק של סולת, תכניס אחר כך את השעור רגיל מהבית, מה שאתה משתמש תמיד בשביל להחמיץ את העיסה, תשתמש פה גם עכשיו, וככה תחמיץ את העיסה גם של הלחמים שאתה מעוניין שיהיו חמץ בשביל להקריב אותם בבית המקדש או בשביל שהם יבואו כחלק מקורבן. מה הבעיה של החכמים עם הדעה הזאת של רבי יהודה? איך הלשון של המשנה? נמצאת חסרה או יתרה? תכף הגמרא תדון מה זה בדיוק הכוונה, אחרי שראינו את הלשון הנפלאה של רש"י, איך שהוא מתאר בדיוק איך היא חסרה ויתרה, אבל הגמרא באמת תסביר בצורה יפה את למה באמת המידה בעצם נהיית פחות או שהיא נהיית יותר. הציטוט מהמשנה שהגמרא מביאה זה רבי מאיר אומר, השאור בודה להן מתוכן ומחמצן וכולי, זאת אומרת בעצם הפתרון של רבי מאיר, איך אפשר להחמיץ את הסולת על ידי שלוקחים, שמודדים, כמו שאמרנו, יסרון שלם ומתוך זה בודה, לוקח קצת סולת, מחמיץ אותו בנפרד ואז מחזיר אותו לסולת ואז עושה ממנו עיסה, וככה הסולת הזאת שהוציאו קודם ועכשיו החזירו, יחמיץ את כל העיסה. ואז כתוב פה וכולי, ולמעשה הגמרא מתעכבת יותר על וכולי, על הטענה שהיה לרבנן על דעתו של רבי יהודה שאומר להביא שאור מהבית ועם זה להחמיץ את כל העיסה. אז טענו חכמים, מה אתה אומר? אפשר להביא שאור מהבית? נמצאת חסרה או יתרה? שואלת הגמרא, מה היא חסרה? או יתרה, למה יתרה? הגמרא עכשיו רוצה להבין, באיזה מקרה היא תהיה חסרה? באיזה מקרה היא תהיה יתרה? ולמעשה הגמרא רוצה להרחיב בדיוק למה זה פוגע במינון. אמר רב חסדא, עיסת השאור עבה. מה קורה עם השאור הזה, מה שמשמש כדי להחמיץ את העיסה? הבלילה שלו עבה, ששמו מעט מים בתוך הבלילה שלו, אז הסולת ממש דחוס. ואם כן, הכמות של הסולת היא מעבר לכמות הסטנדרטית. אז כשמכניסים את זה אחר כך בתוך כל העיסה, אז בעצם אחרי זה יצטרכו להשתמש עם יותר סולת כדי למלות את היסרון. נמצאת יתרה מידת היסרון. מצד שני, אם הבלילה היא רכה, שבללו את שאור עם הרבה מים, אז אם כן נמצאת חסרה. אז ברגע ששמו פה מדי קצת סולת בשאור הזה ובללו את זה בהרבה מים, אז בעצם זה, המים תופסים פה הרבה מקום, סולת יש קצת. כשאתה מערבב את זה בתוך העיסה, אז אתה שם פחות סולת מאשר מידה של יסרון רגילה. זה הסיבה שלפעמים המידה חסרה, לפעמים היא יתרה. שואלת הגמרא, סוף סוף, כי כקהיל, יסרון כקהיל, כששואלת הגמרא בסדר, אתה יודע מה, אתה צודק. באמת, יש כאן מקרה שלפעמים יהיה קצת מדי קצת סולת, אולי קצת מדי הרבה סולת, אבל בסופו של דבר, כשאתה מודד, אתה מודד כמו שזה בשעת המידה. כמו שזה בשעת המידה. מתי שאתה בא למדוד עכשיו את היסרון, אז זה כבר לא קמח בזמן הזה. אז כמה שבעצם יש כאן עכשיו, עם כל הבלילה, עם הכל, במידה של יסרון זה טוב, קצת מדי לא טוב, יותר מדי גם לא טוב. אתה מודד את זה הרי בשעת לא בשעת המדידה של הקמח. הוא הרי מודד בסופו של דבר את היסרון, לא בשעה שהוא קמח. אומרת הגמרא, רבא ורב יוסף דאמרת רוויו, וכמות שהן הייתה משערינן. זאת אומרת, כן משערים כמו שהיא הייתה קודם. לא משערים כמו שזה עכשיו. עם המים, עם כל העיסה. ולכן זה כן בעיה. כי הרי הסולת, אי אפשר לדעת, מידה של יסרון מדויקת, כשאתה בא ומביא לי יסרון במקום אחר, ועם השאור, עם השאור הזה, הבלילה שלו עבה, אז יש פה מידה הרבה סולת. עם הרכה, מידה קצת סולת, כמו שהסברנו. טוב. אומרת הגמרא עכשיו, רבי מאיר נתן פתרון לקחת קצת סולת מתוך, כאילו למלות יסרון של סולת, ואחרי זה לקחת מתוך היסרון הזה קצת סולת ולהחמיץ אותו. רבי יהודה נתן פתרון להביא סור מהבית. שואלת הגמרא, בין לפי רבי מאיר, בין לפי רבי יהודה, למה לא חשבו על פתרון מאוד פשוט? ולשקול פורטה מיני, ולחמצי מאבראי, ולייטי ונילושי בעדי. מה פירוש? מה הבעיה? לך, תיקח, תמלא את היסרון בסולת, תוציא מתוך היסרון קצת מהסולת, תעשה אותו שאור על ידי או שתכניס אותו בתוך מים חמים פושרים והוא מהר יחמיץ, או שפשוט מאוד תלך וכמו שרשי כותב, תטמין אותו בתוך עיסה שכבר נהייתה מחומצת, ואז הוא יחמיץ מהר, ומהר תחזיר אותו לתוך היסרון, והוא למעשה יחמיץ לך את הכל. מתרצת הגמרא, מה קורה? אתה תהיה בן אדם ישר, תעשה בדיוק כמו שכתוב. תוציא מתוך היסרון, תחמיץ בצורה מהירה, כמו שהגמרא פה נתנה את העצות, איך להחמיץ את זה בצורה מהירה, ותחזיר את זה, ואתה לא תוסיף ולא תחסיר, בסדר. אבל מאדם יראה אותך, איך שאתה בא ושם לתוך יסרון, את הקצת סולט שעשית אותו מחומץ, עשית אותו שיעור. הוא רואה אותך מכניס, הוא לא יודע שאתה עכשיו לקחת את זה בהתחלה, והחמצת. הוא חושב שיש לך פה יסרון מוכן, ואתה עכשיו במחוץ מכניס פה עכשיו שיעור. אז הוא יחשוב שהשיעור לא מתוך המידה בכלל. אפשר להוסיף את זה בלי קשר למינון, ואחרי זה יבוא לטעות. גזירה דיל מעטי להיטויי מאלמה, חוששים שמה בן אדם ילך ויביא שיעור מבחוץ, מהעולם, להוסיף למידה של היסרון. לכן אנחנו אוסרים את האפשרות הזאת. אומרת הגמרא תנו רבנן, אין מחמיצין בתפוחים. אומר רש"י, לשתי הלחם, או לעשר לחמי תודה של חמץ. במיץ של תפוחים, למה דלואה ויחמץ מעליה. מיץ של תפוחים, זו דרך לעשות חמץ את העיסה. אבל זה לא הופך אותו לחמץ כמו שצריך, לחמץ מעולה. משום רבי חנינה בן גמליאל אמרו, מחמיצים כן. יש עוד כאלה שאומרים את זה בשם מישהו אחר שמחמיצים. רב כהנא מתנילה ברבי חנניה ברבי חנינה בן תרדיון, שהוא סבר שכן מחמיצים. בכל אופן יש מחלוקת האם אפשר לעשות חמץ את אותם לחמים על ידי מיץ תפוחים או לא. כמן אז לעד אתנן לגבי תרומה. תפוח שריסקו, הוא ריסק את התפוח, ואז יש גם מיץ בתוך הרסק הזה. ונתנו בתוך העיסה של חולין. עכשיו התפוח הוא תרומה, והעיסה החולין. והתרומה הוא בעצם השפיע בצורה ממש מוחשית על כל העיסה. הוא הפך אותה להיות תפוחה, להיות חמץ. הוא החמיץ אותה. אז אי אפשר עכשיו להתעלם מהתרומה הזאת ולהגיד, תראה, כל העיסה פה היא חולין, אז אפשר לישראל שיוכל מזה. אבל הרי יש פה קצת מיץ מתפוחים, רסק של תפוחים, של תרומה. זה בטל. לא, זה לא יהיה בטל. למה? כי הוא השפיע פה על כל העיסה. אבל בואו נראה. הברית אומרת ככה. המשנה אומרת ככה. תפוח שריסקו ונתנו בתוך העיסה וחמצה, הרי זו אסורה. מה רואים מכאן? שמיץ של תפוחים, ההחמצה שלו שהוא מחמיץ, למעשה יש לה משמעות. אומרת הגמרא, למה רבי חנינא בן גמליאל היא ולא רבנן? בוא נאמר שזו הדעה השנייה, רבי חנינא בן גמליאל, רבי חנינא בן תרדיון, אבל לא רבנן, שסוברים שמיץ תפוחים לא נחשב שהוא מחמיץ, כי כאן אנחנו רואים שמתחשבים במיץ של התפוחים, שהוא זה שיחמיץ את הבצק. אומרת הגמרא, אפילו תהיה מרבנן. הנאי דחמץ גמור לא אביה, לא אבי. באמת, רבנן סוברים שכשמחמיצים עיסה במיץ תפוחים, זה לא הופך להיות חמץ גמור. אבל נוקשה מי אהבי, זה כן הופך להיות נוקשה. מה זה נוקשה? מסבירים פה המפרשים, בארות המים, רש"י, מלשון קשישי, קשיש, מבוגר, חלש יותר אולי, רעוע, תפל, מבחינה הזאת, שזה לא חמץ גמור, זה נקרא חמץ נוקשה. ככה לפי דעת רש"י, כמובן שיש עוד פירושים, אבל אנחנו, הפירוש של כל עם ישראל, נסתפק בו. אמר רבי אלה, דבר כזה, אין לך הקשה לקמיצה יותר ממנחת חוטא. מנחת חוטא, זאת הייתה מנחה שהיו צריכים לקחת צולת ולא לבלול אותה. היא צריכה להיות יבישה. יבישה. היא נקראת חריבה. יבישה. איך תעסק מיצה עכשיו במנחה יבישה? אתה מכניס את היד לבפנים, לתוך המנחה, בא לקחת, ואז, טוב, נכנס מדי הרבה לתוך היד, ואז מנסים עם האגודל ככה להוריד מהאצבע, ואז עם הזרת להוציא מהקמיצה, בסופו של דבר תמיד יוצא מדי הרבה. זה נהיה חסר, כבר נהיה חסר מדי. איך עושים קמיצה בצורה כזאת? מנחה מאוד מאוד קשה של לעשות איתה קמיצה במנחת חוטה. בגלל שיהיה ואישה. רגע, מה לא שמים במנחת חוטה? שמן. מי אמר שאתה לא יכול לבלול את זה במים למשל? ואז יהיה מנחה הרבה יותר נוחה לקמיצה. אז זה באמת הדעה השנייה. רבי יצחק ברב דימי אמר, מנחת חוטה מגבלה במים וקשרה. עושה גיבול בתוך מים והיא גם כן קשרה, אז אם כן זה בכלל לא מסובך לעשות בקמיצה יותר מאשר שאר המנחות. מה באמת המחלוקת בין רב אלה לבין רב יצחק? למה באק המפלגי, נאמר אולי שבדבר הזה הם נחלקו. דמר סבר רב יצחק, שהוא סובר שכן אפשר לגבל את זה במים, כמות שאין משערינן. אנחנו מתחשבים באשר הוא שם, כמו עכשיו. אם עכשיו המנחה מגובלת, מעובבת ונלושה במים, אז כשאני בא לקמות שיעור של מלוא קומצו, אני לא מתייחס כמה זה מלוא קומצו של הקמח בלבד, אלא קמח יחד עם המים. ומר סבר, לעומת זאת, רב אלה סבר, לכמות שהיו משערינה, מתייחסים למה שהיה בעבר. מכיוון שבעבר זה היה רק סולת, אז אם תוסיף עכשיו מים ותקמוץ עם המים, הרי ייכנס לך בתוך הכף יד גם סולת וגם מים, והמים תופסים קצת מהמקום של הסולת, אז אם כן אין פה מלוא קומצו. טוב, ככה נאמר אולי שבזה הם נחלקו. כמו שרשי מוסיף וכותב, רב אלה סבר, בדיבור המתחיל רבי יצחק, ורב אלה סבר לכמות שאין כאילו היה קמח משערינן, ונמצא יתר או חסר. ברגע שאתה שם את זה עם מים, אז יש פה או מדי הרבה סולת בתוך הקמיצה, או חסר מדי סולת בתוך הקמיצה. למה? ממשיך רשי בצורה מפורשת ומסביר. דאי אבה היא העיסה, אם העיסה נילושה בקצת מים, וזה בלילה אבה, אז אם כן, חסר נפחה במלוא הקומץ, סולת יותר משאם היה הקמח. אז אם כן חסר פה נפח בסולת יותר מאשר אם זה היה קמח. למה? כי יש פה מדי קצת מים. ואם רחי נתרבה נפחו במלוא הקומץ וחסר סולתו, ואם זה בלילה רכה, אז יש פה יותר מדי הרבה מים, בגלל שהכהן בא ולוקח ביד מהסולת, אז יש פה מדי קצת סולת בקומצו. ולכן אי אפשר לעשות קמיצה בצורה כזאת. כי אף פעם לא ייכנס לו בתוך היד, בדיוק השיעור שמלוא קומץ, כמה שזה היה, אם זה היה סולת לבד. אומרת הגמרא, לא, הם לא נחלקו האם אנחנו אומרים שמסתכלים למה שהיה בעבר, או שמתחשבים כמו שזה עכשיו, אלא, דקולי אלמה כמות שאין משערינה, תייחסים לזה כמו שזה עכשיו. מה הם נחלקו בכל זאת? ובאק המפלגי, דמר סבר, מהי חריבה? חריבה משמן. סבר ואילה, שכשהתורה אומרת שמנחת חוטה צריכה להיות יבשה, חריבה, הכוונה לא לשים שמן, כי התורה מדברת רק על שמן, לא יצוק עליה שמן. ומר סבר, חריבה מכל דבר. לעומת זאת, עוד פעם זה סבר רב יצחק, רב אלה סבר, חריבה מכל דבר, אפילו מים אסור לשים, כי אז זה כבר לא יבש. תנן אתם, משנה, הטבע הוא, כמו שרשי כותב, שבשר עגל, כשמבשלים אותו, גודל, תופח. אלא אם כן, אסור לגלות את הסודות, כן? מערבים בזה מים, עוד כל מיני דברים, זריקות, בלגן. אבל הטבע של בשר עגל, אם הוא באמת 100% בשר, שכשמבשלים אותו הוא תופח. ובשר זקנה, עדיין בשר של שור מבוגר יותר, כשמבשלים אותו הוא מצטמק. יש דין בתומעה. היום אנחנו לא כל כך רגילים בדיני תומעה וטהרה, כבר בעזרת השם שכשבית המקדש ייבנה במרז זה כבר יהיה מצוי. המציאות היא כזאת שברגע שאוכל הוא טמא, יש מציאות שהוא יטמא אחרים, אבל כדי שאוכל יטמא אחרים, הוא צריך מינימום שהוא יהיה בגודל מסוים. כמה הגודל שהוא צריך להיות? שיעור של קביצה. יש מידת נפח, קביצה. עכשיו, ברגע שיש פה שיעור של קביצה, הוא יכול לטמא אחרים. אם הוא טמא, הוא יכול לטמא אחרים. מה קורה עם הבשר הזה של העגל ועם הבשר הזה של הזקנה? שהוא פעם אין בו שיעור ופעם יש בו שיעור. כשמבשלים או לפני שמבשלים, איך מתחשבים? מה שהיה בהתחלה או מה שהיה אחר כך? בשר העגל שהיה בו שיעור של פחות מקביצה ונטפח. עכשיו יש בו שיעור של קביצה. ובשר זקנה שבהתחלה היה בו שיעור של קביצה ונתמאך בבישול. משתערין לכמות שאין, ככה אומרת המשנה. מה זה לכמות שאין? זה בשתי דעות. רב ורבי חייא ורבי יוחנן. זה נקרא למעשה רב וסייעתו. רב והסייעה שלו והקבוצה שלו. הם סוברים שמשתערין כמות שהן. איך שזה עכשיו? יש קביצה או אין קביצה? לא יודע מה שהיה בהיסטוריה. אני רוצה לדעת מה היום. אם יש קביצה זה מתמא. אין קביצה זה לא מתמא. לעומת זאת הקבוצה השנייה, שמואל וסייעתו, ורבי שמעון ברבי וריש לקיש, הם אומרים, אמרי, משתערין, שימו לב לאות, הלמד הזאת היא למעשה ההבדל היחיד בין שתי הדעות. לכמות שהן. מה הכוונה? אל כמות שהן. בעבר מה שהם היו. איך הם היו קודם. עכשיו הגמרא מביאה קושייה. מיטיבי, ברייתא. בשר העגל שלא היה בו כשיעור. בשר של עגל שהיה פחות מקביצה. במקרה הזה. ותפח. כנראה על ידי בישול, ועמד על כשיעור. עכשיו הוא כבר כן קביצה. טהור לשעבר, ותמא מכאן ולהבא. לשעבר, כשלא היה לו קביצה, הוא היה טהור, הוא לא מתמא. אבל מכאן ולהבא, עכשיו כשהוא כבר מספיק בשיעור של קביצה, הוא כבר כן מתמא. וזה כמו דעתו, של רב וסייעתו, רבי חייא, רבי יוחנן. זה אם כן קושייה על שמואל וסייעתו. נו, אז מה התשובה? עונה הגמרא, זה שזה תמא מכאן ולהבא, זה רק מדרבנן. דרבנן גזרו שזה יתמא, למה? פשוט, אנשים רואים שיש פה חתיכת בשר קביצה, וזה התמא, והוא נגע במשקים לדוגמה, ואני לא מתייחסים לזה כמו דבר שתמה. איך ייתכן כדבר הזה? אנחנו רואים שיעור של קביצה, אז, וזה היה תמה. איך אתה לא מתייחס למה שהוא נגע בו כדבר תמה גם? והם לא יודעים שבעבר היה פחות מקביצה, ועכשיו זה נהיה קביצה. לא כל בן אדם בעולם הוא למדן, שהוא יחשבן את כל החשבונות האלה, וזה יכול להביא קלקול גדול. לכן מלרבנן גזרו, שגם אם זה פעם היה פחות מקביצה, ורק עכשיו זה שיעור של קביצה, אז התייחסו לזה מדרבנן שזה כבר יתמה. שואלת הגמרא, מה דרבנן? אם זה נאמר מדרבנן, יכול להיות דבר כזה שרבנן יקחו דבר שמהתורה הוא תמה ויגידו הוא טהור מדרבנן? להגיד על דבר שהוא טהור מדרבנן שהוא תמה, אז זה גדר, זה סייג, בסדר. אבל להגיד על דבר שהוא תמה שהוא טהור, זה רבנן לא יעשו. ואני אביא לך מקום שרואים שם על המקרה הזה שמעשה מתארים. אחי, אם זה מדרבנן, אם הסייפה, סתכל את ההמשך של אותה הברייתא. וכן בפיגול, מה זה פיגול? זה הכוונה שהכהן בשעת שחיטת קורבן, או בשעת אחת מהעבודות של הקורבן, חשב על מנת שהקורבן יאכל אחרי זמנו. אז כל הקורבן הופך להיות פיגול, מי שאוכל ממנו כזית, חייב קרת, קרת. וכן בנותר, אם לא חשבו שזה יישאר אחרי הזמן, אלא זה נשאר אחרי הזמן הבשר של הקורבן, מי שאוכל מזה חייב גם כן קרית. זה שיעור של כזית. אותו דבר גם, הוא עכשיו הבינה שזה הכוונה בשיעור של כזית, כמובן, לחייב קרית. אז גם אז, מה תגיד, זה מדרבנן? שאם זה בהתחלה לא היה כזית ועכשיו זה נהיה בשיעור של כזית, אז מדרבנן הוא יהיה חייב קראת. אין דבר כזה מדרבנן אדם חייב קראת. אם התורה קבע שבן אדם חייב קראת, הוא חייב. אם לא, הוא לא יהיה חייב. טוב, נו, אז מה? היא אמרת בשלמה דאורייתא, היינו דאיקה פיגול ונותר. אם תאמר שדבר שפעם היה פחות מכשיעור, והיום הוא גדל ונהיה כשיעור, אז מהתורה מתייחסים כמו שהוא עכשיו, אז מובן למה פיגול ונותר, מי שאוכל כזית מהם, אפילו שרק עכשיו זה נהיה כזית, יהיה חייב קראת. אבל אלא היא אמרת, דרבנן, פיגול ונותר בדרבנן מעיקה, וכי יכול להיות חיוב קראת בדרבנן? מה פתאום? אומרת הגמרא, אימה וכן בתומעת, מילה הזאת, תומעת פיגול, וכן בתומעת נותר. מה זה התומעה הזאת? חזל ראו שיש כהנים שהם פושעים, הולכים, לוקחים קורבן של בן אדם וחושבים עליו מחשבת חוץ לזמנו. כדי לגדות את הפרצה הזאת, הם תקנו שקורבן שחשבו עליו מחשבת חוץ לזמנו מתמה. רצית לקלקל ליהודי הזה, אז הכהן הזה עכשיו נטמע. לכן תקנו שפיגול יתמה. אותו דבר, יש עצלנים. בוא תאכל בשר של קורבן, מה אתה מחכה? לא, יש לי זמן. היה לו זמן? עכשיו הבשר של הנותר גם נטמע. חוץ מזה שצריך לשרוף אותו, הוא מתמה. יש טומאה מדרבנן על פיגול ונותר, אבל הטומאה כמובן של פיגול ונותר, זה כמו כל טומאה שאוכל שמתמה, שהוא צריך להיות בשיעור של קביצה. למדוע פה על אכילה של הפיגול והנותר, מדברים פה שהם יתמו אחרים, הם צריכים להיות בגודל של קביצה, שזה השיעור של דבר אוכל בשביל לתמי אחרים. אז על זה באמת, שזה תומה מדרבנן, חכמים אמרו שאם פעם זה היה פחות מקביצה ועכשיו זה בשיעור של קביצה, אז היא יתמה מדרבנן. סרק הדת החמינה, אם לא שאמרנו שזה באמת מתמה מדרבנן, היית יכול לחשוב ולומר שזה לא יהיה תמה. למה? מה זה שונה? הרי כל ה... דברים שבעבר היו פחות מכשיור ועכשיו הם כשיור מתמאים. היית יכול אבל לחשוב שזה אולי לא, למה? הועיל ותומעת פיגול ותומעת נותר דרבנן היא. כל התומעה רק רבנן גזרו אותו. כולה היי, בדבר שבהתחלה היה פחות מכשיור, בדרבנן לא אהבו דרבנן. בדבר שהוא מדרבנן חכמים לא החמירו. כמשמלן שכן. עוד ברייתא, תשמע. בשר זקנה של שור מבוגר שהיה בו כשיעור, היה בו קביצה וצמק פחות מכשיעור, עכשיו הוא פחות מכשיעור, תמה לשעבר ותאור מכאן ולהבא. תכסים אליו כמו עכשיו, וכאן אי אפשר להגיד שזה שהוא טהור מכאן ולהבא זה מדי רבנן. אם מהתורה זה אמור להיות תמה, כמו דעתו של שמואל וסייעתו, שמתייחסים כמו שזה היה בעבר, ולא כמו שזה עכשיו, אז מכיוון שפעם זה היה בשיעור של קביצה, אז אמור לתמה. מה, רבנן יתארו דבר שמהתורה הוא תמה? לא ייתכן. אלא מה חייבים לומר? שרב וסייעתו צודקים, שבאמת לא מתייחסים למה שהיה בעבר ביחס לגודל של האוכל. מתייחסים כמו שהוא עכשיו. אמר, זהו, אז אומרת הגמרא, באמת, זה נכון. לא, אי אפשר להגיד דבר כזה, שמתייחסים לדבר שהוא עכשיו פחות מקביצה, שנתייחס אליו כאילו בקביצה, כי פעם הוא היה בקביצה. זה ודאי שלא עושים דבר כזה. הגמרא עכשיו לגמרי חוזרת בה מכל מה שהבנו עד עכשיו, במחלוקת רב וסייעתו, ושמואל וסייעתו, ומסבירים עכשיו את המחלוקת בצורה שונה. אמר רבא, כל היכא דמעיקרא הווה בי, בכל מקרה שבעבר היה בו שיעור של קביצה והשתא לט בי, ועכשיו הוא נהיה פחות ואין בו שיעור הלט בי, אז אתה לא מתייחס אליו כמו שיש בו שיעור, כי הרי אין בו שיעור. וכל היכא דמעיקרא לא הווה בי, בכל מקרה שבהתחלה לא היה בו שיעור של קביצה והשתא הווה בי, ועכשיו יש בו כן שיעור של קביצה, במידי רבנן. אז זה באמת מתמה רק מידי רבנן. למה? כיוון שאין פה דבר של איסור, מה שמסביר. לאו איסור הוא, אלא מה היה, מה היה באלמה. איך זה באמת תפך? זה לא תפך בתור מהות של איסור שנהיה יותר גדול, אלא יש פה מים סך הכל, מים באלמה. אז לכן רק מדרבנן זה יהיה תמה. ואיפה המחלוקת בין רב ושמואל וסייעתם? כי פליגי כגון שהיה בו כשיעור, היה בו בהתחלה קביצה, וצמק, נהיה פחות מקביצה, וחזר ותפח, זה נהיה בחזרה קביצה. דמר סבר, שמואל וסייעתו סוברים, הולכים כמו שזה היה באמצע. למה? יש דיחוי באיסורה. מתייחסים לזה כמו דבר שבהתחלה נדחה מדין טומאה, זהו. זה היה פעם שיעור של קביצה, נכון, אבל זה נהיה פחות. נדחה. אין יותר דין של לטמא אחרים באותו בשר. זהו, נדחה האיסור שבו, גמרנו. זה נקרא משתערין לכמות שהן. למה שהם היו בעבר, כמות שהן היו בעבר. זה שמואל וסייעתו. ומר סבר, רב וסייעתו סוברים, אין דיחוי באיסורה. משתערין כמות שהן, בלי למד לכמות, כמות שהן, דיינו. גם שזה עבר את כל הטלטולים בדרך, היה קביצה, נהיה קטן, חזר, חזר, סדר. אז עכשיו הוא שיעור של קביצה, מקבלים אותו כמו שהוא, והוא מתמם מכאן ולהבא. שואלת הגמרא, ומהיקה למאן דאמר דיש דיחוי באיסורין? אתה בעצם עכשיו מכניס אותי פה לסוגיה מאוד מרתקת. הנושא האם דבר שהוא אסור, שנדחה וחזר להיות ראוי, האם אנחנו אומרים, תשמע, היה שלב שהוא היה דחוי, זהו. אין התייחסות אליו יותר. גם אם עכשיו הוא ראוי, זהו. מכיוון שפעם הוא היה דחוי, הוא נשאר דחוי. מה יש דעה שסובר דבר כזה? ואתנן, יש משנה שאומרת ככה. קביצה אוכלין שהניחה בחמה. היה פה שיעור של קביצה של איזשהו סוג של אוכל. הוא שם את זה בשמש. ונתמעתו. סתמק. וכן, כזית מן המת. שמתמא בבשר של מת, מתמא בכזית. וכזית מן הנבילה. נבילה זה כל בעל חיים טהור שנשחט בשחיטה לא כשרה. הוא מת לא על ידי שחיטה כשרה. זה נקרא נבילה. אולי בשביל לחדד, טריפה זה בעל חיים שהיה בו איזשהו מום שמנע ממנו את החיים. נבילה זה שהוא מת לא על ידי שחיטה. זה נקרא נבילה. גם אם כן על ידי שחיטה, לא על ידי שחיטה כשרה. אז נבילה מתמה בבהמה, גם כן בכזית. אותו דבר, וכזית, וכהדשה. מן השרץ, יש שמונה שרצים שהתורה מפרטת אותם, למשל אכבר, מה שאנחנו מכירים, זה למשל כל המפרשים מודים שהאכבר שהתורה אומרת זה אכבר שאנחנו מכירים היום, כל מיני שרצים, שמונה כאלה, שכשהם מתים, הם מתאמים בשיעור של כעדשה, כמו עיגול קטן כזה. הם היו כעדשה, אבל הם התמעטו בשמש. וכזית פיגול, וכזית נותר, וכזית, פיגול ונותר, הסברנו כבר מה זה, פיגול שהכהן חשב מחשבה על מנת שזה יאכל אחרי זמנו, נותר שזה נשאר בפועל אחרי זמנו. פה אנחנו מדברים עכשיו על חלב, חלב כולנו יודעים, יש שומן בבהמה, חלקו אסור, חלקו מותר. החלק האסור נקרא חלב, החלק המותר נקרא שומן. חלב שהוא גם כן אסור בכזית, אם הם בהתחלה היו כזית והתמעטו בשמש, תאורין. עכשיו, מה זה תאורין? תאורין, אנחנו מדברים על אוכל מת, נבלה ושרץ. שעליהם שייך להגיד שהם תאורים, ברגע שהם הצטמקו, הם לא מטמאים. ועל שאר הדברים, ואין חייבין עליהם, כרת, משום פיגול, אם אדם אכל כזית פיגול, הוא לא יחייב כרת, אם זה יצטמק. הוא אכל חתיכת פיגול שהיה כזית והצטמק ונהיה פחות מכזית, הוא לא יהיה חייב. אין חייבין עליהם משום פיגול ונותר וחלב. זה שלושת הדברים הנוספים שיש. מה קורה אם הניחן בגשמים ותפחו? תמאין. וחייבין עליהם משום פיגול ונותר וחלב. אז רואים מכאן, למרות שזה בהתחלה נדחה, כשזה התעמק בשמש, זה חזר ונראה, כשזה התנפח בגשם. תיובת למאן דאמר, יש דיחוי ביסורין, שאם הוא פעם נדחה הוא כבר לא יכול להיות יותר ראוי, תיובת, זה באמת פרחה מוחלטת. באמת, ודאי שאין דיחוי ביסורין. טוב, אמרנו שרבא סובר, שאם נתמעטו, הם היו בהתחלה בשיעור ונתמעטו, אז הם מתייחסים אליהם כמו עכשיו, כמו מה שהם, לפי איך שהם עכשיו. שואלת הגמרא, כן, רבא הסביר שלגבי זה אין מחלוקת בכלל, כן, זה הנקודה של רבא. רבא הסביר שאם הם, כאילו זה הרי היה האוקימתא החדשה שהסברנו בסוף העמוד הקודם, שכן, שלוש שורות לפני הסוף, ארבע שורות לפני הסוף, שאם בהתחלה זה היה כשיעור וזה התמעט, כולם יודעים שמתייחסים לזה כמו שזה עכשיו, אין בזה מחלוקת. שואלת הגמרא עכשיו על דעתו קושיה. תשמע, פה מדובר, איך שרש"י מסביר, בתרומת מעשר. מה זה תרומת מעשר? זה כשאדם יש לו, ברוך השם, שדה גדולה מאוד עם הרבה דונם, וברוך השם צמח לו תבואה, ככה דשינה, וכמובן שהוא רוצה לתת לבורא עולם את החלק שמגיע לו, כמו שאומרים. על זה שהוא ככה השביח לו את היבול, אז הוא רוצה להביא תרומות, מעשרות, הכל. דבר ראשון הוא מביא תרומה, שזה מהתורה אין שיעור, אפשר להביא אפילו חיטה אחת פותרת את כל הערימה, תרומה גדולה לכהן. אחר כך נותנים מעשר ראשון. מה זה מעשר ראשון? זה עשירית מכל היבול, נותנים אותו ללוי. עכשיו הלוי צריך לתת מתוך המעשר ראשון, תרומת מעשר. מפריש תרומה עשירית מתוך מה שהוא קיבל לכהן. זה גם כן תרומה. אחר כך יש עוד מעשר, לא ניכנס לזה. אנחנו נדבר על התרומת מעשר. אומרת הברייתא, תורמין תהנים על הגורגרות במניין. אפשר לתת תרומה, אפשר לתת תרומה מתאנים טריות על הגרוגרות שהם גם כן תאנים אבל מיובשות, והם נהיו כמו בערך חצי ממה שהם היו קודם בנפח. בכל זאת אפשר להפריש תרומה 10 תאנים על 90 גרוגרות. היא אמרת בשלמה לכמות שהן, דהיינו כמו שזה היה קודם משערינן, אז אם כן מובן, שפיר, אז זה טוב, זה יפה, למה באמת אפשר להפריש מתאנים על גרוגרות? למה? אמנם שעכשיו זה מצומק על גרוגרות, התאנים האלה, אבל הם פעם היו תאנים, טריות, גדולות, אז מתייחסים לזה כמו שזה היה בעבר, ולכן מפרישים 10 על 90, בלי להתחשב בזה שה90 הם עכשיו מצומקים. אלא, היא אמרת, כמות שהן, אם מתייחסים להם כמו שהם עכשיו, אבל לי, כשמפרישים תאנים על גוגרות, זה יוצא פה בכלל לא לפי פרופורציה, זה מרבה במעשרות. 10 תאנים, נאמר, זה קו. 9 גרוגרות זה פחות מ-5 קו. זה לא 1 ל-10, זה 1 לפחות מ-5. זה 1 ל-4.5 אולי. כי זה נהיה חצי בערך. אם זה היה בהתחלה 9 קו, זה נהיה 4.5 קו. אם אתה נותן 1 על 4.5, אתה צריך לתת 1 על 9. אז אתה נותן פה מדי הרבה מעשר. אתה נותן פה חמישית. אז איך זה שייך דבר כזה? יותר מחמישית אפילו. והרי והתניה, המרבה במעשרות, אדם שדוגמה נותן על, על 100, על 100 קו, הוא נאמר נותן 20, הוא נותן חמישית, אז פירותיו מתוקנים, אין בעיה, מהפירות הופרש מעשר. אבל מה הבעיה? ומעשרותיו מקולקלים, למה? כי כמה היה צריך לתת? 10. כמה הוא נתן? 20. אז 10 באמת מעשר. אבל עוד 10 זה טבל. לא הפרישו על זה מעשר. הוא לא יכול להפוך להיות מעשר. ומעורבב פה עכשיו הטבל עם המעשר ביחד, אז כל המעשרות מקולקלים. אז מה? חייבים להגיד לכמות שהן. לא כמות שהן, אלא לכמות שהן. לא מתייחסים כמו שזה עכשיו, אלא מתייחסים כמו שזה היה בעבר. לכן לא אכפת לי שעכשיו יש פה גרוגרות מצומקים, ומפרישים מתאנים טריות. מה אכפת לי? אני מתייחס למה שהם היו בעבר. בעבר כולם היו תאנים טריות. שואת הגמרא, אלא מהי? לכמות שהן. גם זה לא מובן. אימא סייפה. גרוגרות על התאנים, אם זה להפך. רוצה להפריש גרוגרות מיובשים על תאנים טריות. אז אומרת הברייתא שזה צריך ללכת במידה. מסביר רש"י, גרוגרות על התאנים במידה ולא במניין. מתייחסים לזה כמו במידה של נפח ולא לפי מספר, נאמר לא 10 על 90, אלא לפי קו. קו זה כמו היום נאמר ליטר, מידת נפח. משום דממעט במעשר לגבי מידה, כי אם הוא ילך לפי כמות, הרי הוא מפריש פה גרוגרות על תאנים. מה תיתן? 10 גרוגרות על 90 תאנים? הרי אתה נותן מידה קצת תרומה. כי הרי דאי קייל ל-90, אם הוא קייל, קייל אגב נמודד, אם הוא מודד ל-90 תאנים, מחזיקים 9 קבין. נאמר ש-90 תאנים זה 9 קבין. קו זה מידת נפח, כמו שאנחנו מכירים רביעית לכוס של ברכה, רביעית הלוג, אז יש גם קו, מידת נפח כזאת. אם אתה מודד ל-90 תאנים מחזיקים 9 קבין, וכחיילת, וכשאתה מודד 10 גרוגרות, אתה תמדוד 10 גרוגרות של תאנים, לא מחזיקי אלא פלגה קו, בסך הכל חצי קו. אז אתה נותן חצי קו על 9 קבין. זה לא נקרא עשירית, זה 1 חלקי 20. והשתכח, זה לא מעשר, אלא 1 מן 20. ולא, כאילו, הרי כמה חצאים יש ב-10? 20 חצאים. אם תיתן חצי, אז אתה נותן 1 חלקי 20. אז זה לא מסתדר בכלל לתת על 9 חצי. 9 תאנים לתת חצי גורגרת. אז זה לא יכול להיות שמתייחסים לזה כמות, כמות שהם היו בעבר. כי אם כן מרבה במעשרות הוא. היא אמרת בשלמה כמות שהן שפיר. אם תגיד שמתייחסים לזה כמו שזה עכשיו, אז מובן, טוב, אתה נותן במידה באמת, לא בכמות, אלא לפי מידת נפח. קו אחד של גרוגרות על 9 קווים של תאנים. מה אכפת לי תאנים, גרוגרות? הפוך, דווקא יכול להיות שהכהן יותר נוח לו שזה גרוגרות, כי זה מחזיק יותר טוב מעמד, זה מחזיק לי יותר הרבה זמן, זה משתמר. אתה תיתן לו כמות עשירית בנפח. אז זה מסתדר. אלא ימרת, לכמות שאין, מה תגיד, מתייחסים למה שזה היה בעבר? מרבה במעשרות הוא, הרי הוא נותן, אם הוא נותן קו אחד של גרוגרות, זה בעצם שתי קו, כי בהתחלה זה הרי היה שתי קו, זה הצטמק ונהיה קו של גרוגרות, אז אתה נותן פה יותר מדי. שתי קבים על 9 קבים, למידה הרבה. זהו, אז אם כן לא מסתדר בכלל להוקים את הברייתא בצורה כזאת. נראית אם הסברנו עד עכשיו לגבי מעשר, מעשר רגיל נאמר, או שהסברנו תרומת מעשר כמו המסקנה של הגמרא. בכל אופן זה לא מסתדר להסביר שזה הולך עשירית. זה ברור שלא. אלא אומרת הגמרא, אחא בתרומה גדולה עסקינן. לא מדברים כאן על מעשר רגיל של 1 מ-10, שאז אי אפשר להרבות במעשרות, אלא מדברים פה בתרומת גדולה. דרך אגב, הכי פשוט להסביר על מה שדיברנו עד עכשיו, שזה מדבר על מעשר פשוט, כמו לומר מעשר שני, מעשר עני, מעשר ראשון אפילו, אבל לא, אפילו לא תרומת מעשר נאמר. נשאיר את העניין של תרומת מעשר לסוף. אומרת הגמרא עכשיו, לא נוקים את הברייתא בכלל במעשרות, אלא בתרומה. תרומה אמרנו מדין תורה מספיק חיטה אחת שהיא פותרת את כל השדה, או אם נאמר זה כבר תבועה שכבר ערמו אותה לערמה, פותרת את כל הערמה, את כל הקור כמו שקוראים לזה במשנה. ובכן, מדובר פה על תרומה גדולה. נו, מה הישועה הגדולה שמביאה לנו התרומה הגדולה? שיטה מקובצת. פשוט מתוק, אי אפשר להפסיד אותו. שיטה מקובצת, העוז והדר מסדרים את זה בדיבור המתחיל, אבל בגמרות לא של העוז והדר, אז זה פשוט מאוד על המילים האלה, אלא בתרומה גדולה אמור להיות איזשהו אות מסוימת, ואז הזה שיטה מקובצת. והוא כותב ככה, אלא הכה בתרומה גדולה. מה? מסביר השיטה מקובצת. לעולם כמות שהן. באמת מתייחסים כמו עכשיו. עכשיו, זה הכמות. מה שאני רואה עכשיו זה מה שיש. וסייפה ניחה. אז אם כן, נכון סוף הברייתא מסתדר טוב. למה באמת, כשאנחנו הולכים לפי כמות, מעולה, יש לי פה קו של גרוגרות מול 9 קווים של תאנים, כמו שזה עכשיו, קו מול 9, זה עשירית בדיוק, מסתדר. אבל רישה דאב היתר, ברישה שאומרים שנותנים, אמרנו, תורמים תאנים על הגרוגרות במניין. שמה? שנותנים 10 תאנים נאמר על 90 גרוגרות. איך? איך אתה נותן על 90 גרוגרות 10 תאנים? הרי 10 תאנים, כל תאנה זה כפול מגרוגרת. אז יוצא פה שאתה בעצם נותן, אם בוא נגיד מתייחסים לגרוגרות, זה כמו 45 גרוגרות אולי. 9, עם 90 זה ביחס זה חצי. אז איך אתה נותן 10 על 90? אתה צריך לתת 5 נאמר על 90. כי זה הרי חצי, התאנים הם חצי מהגרוגרות. כמו שהסברנו, לא כל כך, לא כדאי אולי להיכנס לזה שוב, אולי זה קצת מבלבל. לא משנה, אבל איך מסבירים את הרישה שזה יוצא בעצם שהתרומה היא יותר, הרבה מעבר למה שרוצים בעצם לתקן, לגרוגרות. אז מסביר המערשה, מסביר השיטה המקובצת, למה באמת אם זה בתרומה גדולה אין פה בעיה? לא אכפת לנו, לתרומה גדולה ניתלת בעומד. תרומה גדולה אתה יכול לעשות בערך. יש לך פה ערימה של פירות שלא הפרישו מהם תרומה, כך בערך כמה פירות, כמה שנראה לך שזה בערך 1 מ-40, 1 מ-50, 1 מ-60, אם יש לך עין טובה זה 1 מ-40, וזה תרומה כשרה גם אם נצא לך יותר. זהו. אבל סתם ככה, אם אנחנו גם מדברים, אומר השיטה המקובצת, שבחינם פירש סייפה בעין יפה. כי בעצם, אומר, ההמשך של הגמרא פה אומרת, נדבר פה בתרומה גדולה, ואז הגמרא מיד אומרת, ורישה בעין יפה, שנותן 1 מ-40, ואם כן אין לי בעיה שהוא נותן יותר מעשירית, כי אפשר תמיד לתת יותר, אין פה בעיה. וסייפה גם כן בעין יפה היא. אז השיטה המקובצת אומרת שזה מיותר להגיד שהסייפה מדובר בעין יפה, כי זה לא משנה, כי בסייפה באמת אין לנו שום בעיה. זה לא אבקה של קשה למידי מסייפה. לא היה פה שום קושייה על הסייפה, דווקא אמרנו שזה מסתדר טוב. אלא האמת, הוא אומר, דכיוון זה בתרומה גדולה, חיטה אחת פותרת כל הקרי, במידה, ועין יפה. אומר שהעובדה היא, שאם הוא נותן במידה, כמו שהסייפה בעצם מייעצת לעשות, או טובעת לעשות, אז הוא כבר נותן בעין יפה, כי הרי הוא לא חייב לתת כל כך הרבה, הוא יכול לתת חיטה אחת. למה הוא נותן באמת במידה? אז הוא נותן בעין יפה. טוב. שואלת הגמרא, יחי, מה מדובר פה בתרומה גדולה? אם כן, עם הסייפה. מה אתה אומר? שגרוגרות, כשמפרישים גרוגרות על תאנים, אז אמרנו שמה? שהולכים לפי מניין. אם 10 גרוגרות, נאמר על 90 תאנים. עם הסייפה. מי אומר את הדעה הזאת? הסייפה של הברייתא. שהספר של הברייתא סוברת שגם כשתורמים גרוגרות על תאנים, זה גם עושים את זה לפי מניין. כמו שהברייתא אמרה לגבי תאנים על גרוגרות, הדעה הזאת אומרת שזה גם על גרוגרות על תאנים. בואו נראה את זה בפנים. עם הסייפה, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי. אבא, מי זה היה אבא של רבי אלעזר ברבי יוסי? רבי יוסי היה נוטל 10 גרוגרות שבמקצוע, מקצוע היה כלי שהיו עושים איתו גרוגרות, הוא היה לוקח 10 גרוגרות על 90 שבכלכלה בסל של התאנים הטריות. הוא היה נותן גם כשהיה הפריש גרוגרות יבשים על תאנים טריות, הוא היה מפריש בכמות, לא במידה. וזה למעשה חולק על הברייתא, תנא קמא. תנא קמא אמר שהולכים לפי מידה. קו על 10, על 9 קבים. טוב, בכל אופן, הוא אומר פה את המילה 10, וזה מעלה לנו נורה אדומה. מה נכנס פה 10 אם זו תרומה גדולה? תרומה גדולה לא צריך לתת עשירית. היה נוטל 10 גרוגרות שבמקצוע על 90 שבכלכלה, והיא בתרומה גדולה, 10 מה היה עביד את תי. אם דובר פה על תרומה גדולה, למה צריך לתת עשירית? נותנים 1 מ-40 בעין יפה, 1 מ-50 בעין בינונית, 1 מ-60 בעין רעה. אלא אומרת הגמרא, פשוט מאוד, הסבר חדש בברייתא. לא מדובר על מעשר, לא מדובר על תרומה גדולה, אלא מדובר פה בתרומת מעשר. אחא בתרומת מעשר עסקינן. באמת הולכים כמו עכשיו. מה שאתה רואה, זה מה שאתה מפריש. זה הכמות, על זה אתה מפריש. לא מה שהיה בעבר. אחא במאי עסקינן. אחא בתרומת מעשר עסקינן. ואבא אלעזר בן גומל הוא. זה הולך לפי דעתו של אבא אלעזר בן גומל. שלפי דעתו, כמו שתרומה גדולה, יש מושג שאדם נותן בעין יפה, יש מושג שאדם נותן בעומד, אפילו כמות מעבר, ככה גם בתרומת מעשר. כמו שהזכרנו, תרומת מעשר זה הכוונה, הלוי קיבל מעשר ראשון, הוא מפריש מזה לכהן תרומה עשירית, תרומת מעשר. הוא צריך לתת עשירית נכון, אבל הוא יכול לתת גם יותר. ולכן מעשרותיו לא יהיו מקולקלים אם הוא ייתן מעבר. לכן ההיצעה הטובה של הברייתא היא לתת מעבר באמת. דתניא אבא אלעזר בן גומל אומר, הפסוק כותב לגבי הלוי שקיבל מעשר ראשון כיד המלך. אומר לו הפסוק, ונחשב לכם תרומתכם, כשאתם מפרישים תרומת מעשר מהמעשר ראשון שקיבלתם, זה נחשב לכם, כשאתם מחשבים כמה לתת, כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. תחשבו את זה כמו תרומה גדולה, שהיא דגן תבועה מן הגורן של התבועה, וכמלאה מן היקב של הענבים. כמו תרומה גדולה, ככה תרומת מעשר. התורה מקישה בין שניהם ואומרת שהדין שלהם שווה. אומר אבא אלעזר בן גומל, בשתי תרומות הכתוב מדבר ומשוויות ומקיש אותם אחד לשני. אחת, תרומה גדולה שכתוב כאן כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. ואחת, תרומת מעשר שנחשב לכם תרומתכם. כשם שתרומה גדולה ניטלת מצד אחד בעומד, מה פירוש בעומד? שאתה יכול, אתה רואה פה הרמה, להפריש תרומה בערך ובמחשבה. אתה יכול להגיד, תשמע, מה שאני רואה פה, זה יהיה תרומה, אני אוכל מהצד השני עכשיו, על סמך זה שהפרשתי במחשבה מצד השני, מצד האחד, כאילו מצד השני אני אוכל, זה גם כן עכשיו תרומה, במחשבה. כך תרומת מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה, ואם כן אותו דבר גם, מה תרומה גדולה בעין יפה, שאפשר לתת מעבר לעשירית, אף תרומת מעשר בעין יפה אפשר לתת מעבר לעשירית, אז אין לנו בעיה עם זה שיתנו בסופו של דבר גרוגרות על תאנים, יתנו את זה במידה ויתנו יותר מעשירית בגלל שזה תרומת מעשר ואין בעיה לתת בעין יפה. אומרת הגמרא, רגע, אנחנו היה לנו פה בעצם ויכוח, האם אנחנו הולכים, הוויכוח בעצם המוביל פה בעמוד, זה האם אנחנו מתייחסים בשיעור למה שעכשיו או למה שהיה בעבר. לכאורה דווקא מהחלק שהבאת לי פה בברייתא, אלעזר בן גומל, זה ממש מוצא חן בעיניי. לא אבא אלעזר בן גומל, זה היה אבא של רבי אלעזר, ברבי יוסי, כן, רבי יוסי, אמרת, דווקא ממנו יש לי ראיה ממש קולעת לדיון שלנו. אומרת הגמרא, הוא מינה, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, אבא, רבי יוסי, היה נוטל 10 רגע, 10 גרוגרות, מדובר פה על מעשר, זה לא תרומה, זה 10. 10 גרוגרות שבמקצוע על 90 שבכלכלה. 10 על 90. 10 גרוגרות על 90 תאנים טריות. רגע, איך אתה הולך 10 על 90? הרי זה לא אותו כמות, גרוגרות וחצי מתאנים בערך. אלא מה? מה תגיד? הולכים כמו שהיה אז. בהתחלה כשכתפו את התאנים, הגרוגרות והתאנים היו אותו גודל. רק עכשיו הגרוגרות הצטמקו, אז הולכים כמו שהיה אז, למה אתה אומר שהולכים כמו עכשיו? אתה רבא בא ואומר, אין מחלוקת, כולם מודים, הולכים כמו עכשיו, לא מה שהיה פעם. רגע, פה אתה רואה שהולכים כמו שהיה פעם, איך אפשר להפריש 10 גרוגרות על 90 תאנים? אומרת הגמרא, היא עמד בשלם מלא כמות שאין אמרינן, שפיר, אם אתה מתייחס למה שהיה בעבר, אז זה טוב, 10 גרוגרות בעצם פעם היו 10 תאנים, אפשר להפריש אותם על 90 תאנים, אבל אלא היא אמרת, כמות שאין עכשיו, בציר להו, יש פה קצת מדי, גרוגרות זה כמו חצי מתאנה, איך אתה מפריש 10 מול 90? איזה ראייה, היא נפלאה כל כך. אומרת הגמרא, כי את הרבדים, אמר רבי אלעזר, אתה טוען טענה כל כך יפה, אבל אתה צריך לדעת שיש פה איזשהו ידע שחסר. שני גרוגרות, תאנים, הועיל ויכול לשולקן ולהחזירן לכמות שהן. גרוגרות הם שונים מהוויכוח שדיברנו עליו עד עכשיו, האם מתייחסים למה שהיה בעבר או למה שעכשיו. גרוגרות, גם אם אתה רואה שהם עכשיו מצומקים, תכניס אותם לתוך מים, אתה יכול להחזיר אותם לקדמותם. לכן אנחנו מתייחסים אליהם כמו שהם עכשיו. ועד כאן השיעור על דף נון דלת.